כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע, בכל זמן שתרצו.
המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.
בשני הפרקים הקודמים התעמקנו באקלים הטרופי ולמדנו על מודלים שמנסים להבין אקלים בכלל ולתופעת ההתכנסות הבינטרופית בפרט. אז התעסקנו באקלים הנוכחי, והיום נלמד איך אפשר להתבונן אחורה אל אקלימים מרוחקים ולהבין מה עשוי היה להתרחש בכדור הארץ פעם. דוקטור אורי אדם, מרצה בכיר במכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית בירושלים, יספר לי, גיל מרקוביץ', על המחקרים הנוכחיים שלו. היי אורי.
שלום.
תשמע, זה ממש מרגש. באסטרופיזיקה למשל, כל הזמן מדברים על זה שהם מתבוננים, כן, התצפיתנים מסתכלים, ובעצם רואים את העבר. עכשיו אצלך, אני מניחה שתצפית אתה לא ממש יכול לעשות על האקלים של פעם, ואולי תתקן אותי אם אני טועה, אבל בעצם איך במצב שלך מנסים להתחקות אחרי אקלימים מרוחקים?
שאלה מצוינת, כן? על חלק מהדברים אנחנו יכולים רק לשער מה היה, אבל לחלק אבל יש עדויות ממש ברורות. לדוגמה, אנחנו יודעים שלפני כמה עשרות מיליונים של שנים חיו דינוזאורים בכתבים. דינוזאורים, חיות שהיו תלויות בכך שלחיות באזורים שבהם הטמפרטורה הממוצעת היא חמה, מה שזה אומר לנו זה שהכתבים היו חמים לפני בערך 60 מיליון שנה. אם דינוזאורים וקרוקודילים חיו באזור הכתבים, זה אומר שהטמפרטורה שם הייתה חמה.
ואנחנו יודעים את זה כי מה מצאנו?
מצאנו עדויות של דינוזאורים,
של דינוזאורים?
קרוב לכתבים.
וזה כן. לא יכול להיות שזה יבשת שט עליי עם הזמן לכותב?
לא. זה ייתכן בדברים מסוימים, לא בהקשר.
לא במקרה זה.
אז זו עדות אחת לדוגמה לכך שאתה יכול באמצעים עקיפים להגיד, אוקיי, ללא ספק היה שם חם. יש גם עדויות יותר פיזיקליות לכך, לדוגמה, סוגי צמחייה, ותכונות מסוימות של סלעים מסוימים וכן הלאה.
שנוצרים בטמפרטורה יותר חמה.
כן, או צמחים מסוימים שיכולים רק להתקיים מעל טמפרטורה מסוימת, ואז אתה מוצא את הצמחים האלה באזורים מסוימים. כשמדברים על טווח של עשרות מיליוני שנים, אז באמת זוזת היבשות היא משמעותית. אם הולכים לעשרות אלפי שנים אחורה, או במיליון שנה האחרונות, אז זוזת היבשות זה פחות דבר משמעותי. ולדוגמה, עדויות לעידני הקרח אפשר לקבל מקידוחים שעושים בכתבים, שקודחים לעומק לתוך קרחונים,
כן.
ומצליחים לשחזר את התכונות של הטמפרטורה הממוצעת, הרכב הכימי של האטמוספירה, וכן הלאה, הגלובלי, מהקידוחים האלה שממש מתעדים כל שכבה שמצטברת ונערמת נערמות מעליה עוד שכבות, מתעדת את מה שקרה באותה תקופה, אז יש כל מיני צורות לשחזר. שוב, הם הולכים מיליוני שנה אחורה, זה שוב, הז'רגון פרוקסיז, אחרים אינדיקטורים. אחרים הולכים
כן.
עשרות אלפי שנה אחורה, אז לדוגמה, אז אפשר להסתכל על נתונים ארכיאולוגיים. מפלס מהים, לדוגמה, יש עדויות ארכיאולוגיות למפלס מהים.
כן.
קיסריה, לדוגמה, נמצאת באזור שלא היו בתזוזות של מפלס היבשה כל כך גדולות, ואפשר למצוא עדויות למפלס מהים במבנים ארכיאולוגיים שנמצאים בקיסריה, בטווח של 1,000+ שנה, אז אפשר לדוגמה לראות מה היה מפלס פני הים מידיעות ארכיאולוגיות. כן. אתה יכול ללכת לאזורים מסוימים, לדוגמה בסהרה, ולגלות שלפני עשרות אלפי שנים התקיימו תרבויות באזור הקלהרי, עם ציורי קיר שתיעדו חיות טרופיות ועצים טרופיים, והיום אלה באזורים שהטמפרטורה מוצאת שם מעל 50, ביום היא מעל 50 מעלות, אזורים שבהם אנשים לא יכולים לחיות.
כן.
אפשר ללמוד שכנראה היה שם יותר חם ולח, לדוגמה.
פעם היה שם איזשהו נתונים אחרים.
או פירמידה, יש פירמידות, או יותר מפירמידה אחת, בדרום מערב מצרים, באזורים שוב פעם שהיום אנשים לא מסוגלים לחיות בהם, זאת אומרת, הייתה שם תרבות שסגשגה עד כדי כך שבנו שם פירמידה.
זהו, לא רק באו, בנו והלכו.
כן, זה לא איזה שבט נומדי כזה.
בדיוק.
והיום אי אפשר לחיות שם, אז נדבר על זה כנראה בהמשך, התקופה הזאת שבה הסהרה היה הרבה יותר לח, תקופת הסהרה הרטוב, זו תקופה שכנראה קרתה כמה פעמים בעבר. היא הייתה בשיאה בסביבות 9,000 שנה לפני ימינו. הסהרה היה יחסית הרבה יותר רטוב ביחס לימינו, ותרבויות סגשגו בצפון הסהרה, בקלהרי, באזורים הכי חמים ויבשים היום בעולם.
כן.
והדבר הזה כנראה הסתיים לפני בערך 4,000 שנה, וכנראה הוביל להנהירה הזו ממרכז צפון אפריקה לאזור הנילוס, כנראה זה נתן את הדחיפה החזקה לתרבות המצרית שאחר כך שגשגה.
וואו, אז בעצם אתה אומר, תלוי כמה רחוק את רוצה ללכת.
כן,
את רוצה,
כן.
איזה אקלים בדיוק של איזה, כמה אלפים שנים, מיליוני שנים אחורה.
אפילו מאות מיליוני שנים, כן.
וואו, מאות
אז,
מיליוני שנים.
אז הכל תלוי בשאלה שמעניינת אותך, אותי למעשה הכל מעניין, מעניינתי דינמיקה של אקלים. שתי בעיות שאני ספציפית מתעסק בהן במחקר הנוכחי שלי, אחד זה התגובה של האקלים לתנועה של יבשות, איך הצורה שבה היבשות מאורגנות, משפיעה על האקלים. שאלה מבודדת כזאת תיאורטית, אבל מאוד מעניינת מבחינה דינמית. ודבר נוסף שאני מתעסק בו בתקופה האחרונה זה מה שנקרא ה-African Humid Period, או הגרין סהרה, הסהרה הרטוב. למה הסהרה היה רטוב לפני בערך 6,000 שנה?
למה? אתה שואל את השאלה
כן,
למה?
השאלה, אין לזה תשובה, דרך אגב. אין, זה שאלה פתוחה לחלוטין, אף אחד לא יודע להגיד למה.
אבל אתה כן מנסה ללמוד איזה נסיבות היו שם.
אפשר לנסות להבין את התהליכים הפיזיקליים שיכולים להוביל לדבר כזה, אבל אין תשובה אחת ודאית. זאת אומרת, זה אחת השאלות הכי פתוחות שיש היום במדע של אקלים או דינמיקה של אקלים, כי זו שאלה מאוד מאוד מביכה. יש לנו מצד אחד נתונים, אינדיקטורים מאוד מאוד חזקים לכך שהסהרה ללא ספק היה רטוב.
כן.
ומצד שני אנחנו לא יודעים להסביר למה.
כן. אז עכשיו, כל מה שתיארת ואמרת באמת שהכל מעניין אותך, אתה לא מאלה שקודחים בכתבים.
לא.
וכן, ולא מאלה שבודקים בחפירות או לא בחפירות את מפלס המים על גבי עתיקות. אז בעצם אתה לוקח את הנתונים האלה שתחומים אחרים חוקרים, או אותו תחום חוקר, אבל ככה מפרקטיקה אחרת, לוקח את זה ומזין עוד פעם בתוך אותן משוואות, אני צודקת, בתוך אותם מודלים, ומנסה להבין מה בדיוק בדיוק התרחש על כל הגורמים של האקלים?
בתחום שלי אז כן. המחקר האישי שלי הוא מנסה יותר לבודד תופעות ולהבין אותם לעומק, פחות, הבעיה עם מודל אקלים מורכב כזה, הוא שהופך לתקופסה שחורה. זאת אומרת, אני יכול להכניס לתוך האילוצים כאלה ואחרים, ולקבל איזושהי תוצאה, אבל הבנה אני לא אקבל מזה.
כן.
כי זו קופסה שחורה בסופו של דבר, אז כמו שדיברנו בפודקאסט הקודם, לקחת איזשהו רעיון, קונספט מאוד מאוד בסיסי, ולנסות להבין איך זה יכול לייצר לדוגמה WITCZ, אזור התכנסות כפול כזה, ואז לנסות לחזור מזה אחורה על המודלים, זה יותר הכיוון שלי. לבודד תהליכים מסוימים, להבין אותם ולראות אם אפשר, איך אפשר להשתמש בתהליכים האלו, או בהבנה הזו כדי להסביר תופעות מסוימות.
תופעות מסוימות שבסוף כן מחזירות אותנו לאקלים הנוכחי ולמחקר
כן,
של האקלים הנוכחי?
כן, בסופו של דבר, ההבנה של אקלים צריכה גם לעזור לנו להבין את האקלים הנוכחי. כמו שדיברנו על הגרין סהרה, על הסהרה הטוב, באותה מידה, כמו שאני לא יודע להסביר למה הסהרה היה רטוב לפני 6,000 או 9,000 שנה, אני גם לא יודע באמת להסביר למה הוא כל כך יבש היום. זאת אומרת, אין לי את ההבנה הבסיסית הזו. אנחנו מקבלים את זה כדבר מובן מאליו, ותצריך תמיד לזכור שזה שאנחנו יודעים לתאר משהו, זה לא אומר שאנחנו יודעים להסביר אותו.
מבינים את התהליכים שלו,
כן.
נכון?
אז אנחנו מדברים הרבה על השוני מימינו, אבל זה לא אומר שאנחנו מבינים את מה שקורה באקלים
היום.
הנוכחי.
נכון. כן.
זו שאלה מעניינת נוספת אחרת.
אז היום נעשה מעין מקבץ כזה של אקלימים מעניינים מרוחקים, ומאיזה נראה לך לאן אתה היית הולך ומתחיל?
תיארתי שני אקלימים מעניינים, אחד זה מה שקרה קרוב אלינו, הסהרה הטוב לפני בערך 6,000 שנה, דיברנו על האקלימים מרוחקים שבהם, הם קוראים equable climates, אקלימים שבהם הפרש הטמפרטורות בין קו המשווה, והכתבים היו הרבה יותר נמוך, ואפשר ממש לדינוזורים לחיות בכתבים. כל הדברים האלה הם שאלות פתוחות, אנחנו לא יודעים מה המנגנונים שהיו עשויים להשפיע על האקלימים האלה.
כן.
נתחיל מהאקלימים מרוחקים יותר, ואולי
מצוין.
נתקדם בזמן.
נתקדם, כן. נגיע לאט לאט לאקלים הנוכחי.
אחד הגורמים האפשריים הוא לדוגמה תזוזה של יבשות. או מה שיכול לתרום לזה, זה תזוזה של יבשות. אז מה שאני עשיתי, מה שאני עושה כרגע בשילוב עם שותפים אוניברסיטת בריסטול, למעשה אני נעזר בניסויים שהם עשו, מה שקרה זה שרציתי לעשות בדיוק את אותו ניסוי.
גילית שעשו
ואז
אותו.
ואז קראתי מאמר שלהם, הם עשו בדיוק את הניסוי שרציתי לעשות, שמבודד את האפקט על אקלים של תזוזת היבשות.
כן.
גיליתי שבמאמר שהם פרסמו, הם התעלמו מתופעה מאוד מאוד בסיסית שקשורה ב-ITCZ, וזה מה שיפה במדע, באמת. כתבתי להם אימייל, התחלתי לדבר איתם, ובצורה הכי נחמדה והכי נעימה והכי שיתופית, אמרו, איזה יופי, תודה רבה ש...
הערת.
הסבת לתשומת כן. לבנו. אמרתי להם, אני אשמח לשתף אתכם פעולה, כי זה נושא שמעניין אותי בשמחה. תוך כמה ימים שלחו לי את כל הנתונים.
איזה כיף.
ואנחנו עובדים על זה יחד, וזה כזה כיף שאפשר לעבוד בצורה כל כך שיתופית וכל כך נעימה.
נכון.
אנשים ממדינות שונות שמעולם לא דיברו קודם לכן, ויש לנו באמת שפה משותפת, שזה המדע והרצון להבין את האקלים. אז זה מה שאני עושה איתם. הניסוי שהם עשו הוא ניסוי מאוד בסיסי. בוא ניקח מודל של אקלים, אוקיי? שלא משנה כרגע אם הוא אמין יותר או אמין פחות, אבל בוא נגיד שיש לו איזשהו מצב בסיסי שהוא מספיק קרוב לימינו.
כן.
נשאיר את הכל קבוע, שום דבר לא נשנה. הדבר היחידי שנעשה זה עכשיו נתחיל להזיז את היבשות.
אוקיי.
זה ניסוי.
את היבשות, איך שאנחנו מכירים אותם היום?
לקחת את להתחיל מימינו, ואז בהתאם לשחזורים שנעשו על ידי עבודות אחרות, של איך, מה הייתה קונפיגורציית היבשות באקלימים מרוחקים.
כן.
בוא נתחיל לעשות את זה, ניקח את היבשות, איך שהן היו אמורות להיראות לפני 30 מיליון שנה, אבל לא שינינו שום דבר אחר.
אנחנו לא מזיזים אקראית, אנחנו מזיזים לכיוון שאנחנו חושבים שכך נראה לשחזר... פעם. היבשת בכדור.
בדיוק, לשחזר את קונפיגורציית היבשות למה שהייתה עד בערך לפני 400 מיליון שנה.
וואו.
ועושים את זה כל פעם בקפיצות של נגיד 30-50 מיליון שנה. להשאיר אותם שם ופשוט להריץ את אותו מודל, לתת לו להגיע לאיזשהו מצב כלשהו שהוא אפשר להגדיר אותו מבחינה אקלימית, ולהסתכל מהו, ולעשות את זה ככה בפרקי זמן כאלה של בערך שוב פעם 30-50 מיליון שנה, תלוי באיכות השחזור של היבשות לכל תקופה.
כן.
והם עשו את זה מימינו ועד, כמו שאמרתי, בערך 400 מיליון שנה. למה בערך 400 מיליון שנה? לפני בערך 400 מיליון שנה היה מצב מאוד מעניין של יבשת אחת, בלוק אחד של יבשה, מהקוטב הצפוני ועד הקוטב הדרומי, זה נקרא יבשת פנגאה. זה מה שהיה בלוק אחד של אדמה, מקוטב ועד קוטב.
אוקיי.
הוא היה לו אקלים מאוד מאוד אידיאלי כזה. זאת אומרת, זה מערכת מאוד מאוד אידיאלית כזו של בלוק אחד של אדמה. בעצם היה שם אקלים מונסוני מאוד מאוד חזק, קוראים לו מגה מונסון. התביע את המונח הזה חוקר מפורסם בתחום שנקרא קוצבך, קרא לזה המגה מונסון, ויתכן מאוד שהחיות שעלו מהים ליבשה בתקופה הזאת,
כן.
והיו צריכות להתמודד עם תנאים של מצד אחד עונה מאוד גשומה, מצד אחד, ואז עונה מאוד יבשה, כן. כמו שמה שמאפיין את המונסונים, זה יצר אצלם, או מבחינה אבולוציונית, פיתח אצלם את הצורך להתמודד עם השונות העונתית החזקה הזו, ולדוגמה את יצר הנדידה. אז יכול להיות שאפשר לשחזר את יצר הנדידה של חיות מסוימות לפחות לתקופה הזו, ללא ספק הדינוזאורים שעלו בתקופה הזו. הרצון שלי לפחות היה לנסות לבודד את השפעת הקונפיגורציה של היבשות.
כן.
וכשעושים את הניסוי הזה, אז מגלים כמה דברים מאוד מפתיעים ומעניינים, בייחוד כשמשווים את זה לימינו. דיברנו בפודקאסט הקודם על ה-Hadley Circulation, על משטר הזרמה הבסיסי כמו שאנחנו תופסים אותו, שאומר שיש אוויר חם יותר באזור הקו המשווה, האוויר הזה עולה, נע לכיוון הכתבים, ואז יורד באיזשהו אזור מסוים וחוזר, באזור שבו הוא חוזר ונפגש בין שתי המספרות, כי לזה אנחנו קוראים אזור התכנסות הבינטרופי, איפה שיש את רצועת הגשם, וחוזר חלילה, ולתא הזה קוראים תא הדלי. אנחנו מגלים שכשמזיזים את היבשות, ופותחים את אגני האוקיינוסים, כיום יש שני אגנים משמעותיים, האוקיינוס הפסיפי והאוקיינוס האטלנטי, באזורים, באקלימים מרוחקים יותר, היה אגן אחד גדול,
כן.
בחלק מהאקלימים. כשיש אגן אחד גדול כזה, זה מאוד משפיע על משטר הזרימה. גילינו להפתעתנו שהמשטר הזרימה הוא בכלל לא דומה למשטר הדלי שאנחנו מכירים. אלא יש את אותו דאבל ITCZ, מה שכיום הוא אנקדוטלי, באקלים הנוכחי, למעשה הוא מאוד מאוד דומיננטי באקלים המרוחק, וזה משטר זרימה אחר לחלוטין,
כן.
ממה שאנחנו מכירים כיום. הוא כל כך שונה, שלמעשה האינטואיציה העונתית היא הפוכה לחלוטין. הדאבל ITCZ הזה, בחלק מהאקלימים שגילינו, הוא עובד הפוך לגמרי. זאת אומרת, כיום אנחנו חושבים על רצועת הגשם ככזו שהיא עוקבת אחרי השמש, נעה לכיוון המספרה המתחממת. ישנם אקלימים מרוחקים שבהם זה היה בדיוק הפוך. הדאבל ITCZ הזה, רצועת הגשם משני עברי קו המשווה, נעה הרחק מהמספרה המתחממת בצורה מוזרה כזו.
כן.
אז זה אפילו נוגד את האינטואיציה הכי בסיסית שלנו, ואנחנו עדיין עובדים על זה, אבל יכול להיות שחלק מהפרשנויות לאינדיקטורים של אקלימים מרוחקים שאנשים השתמשו בהם ופרשו אותם לפי סירקולציית הדלי הזאת, יכול להיות שצריך לבקר אותם שוב ואולי כן. להבין אותם קצת אחרת.
עם אז, ההבנות החדשות האלה והמודלים כן. החדשים הנוספים.
אז זה משטר זרימה שלא נחקר כל כך בעבר, וזה נורא כיף להיכנס למשהו שהוא כל כך בסיסי, ובאמת יחסית עדיין בתולי, ולחקור אותו ברמה הכי בסיסית. הצורה שבה אנחנו חוקרים את זה, זה במודל כזה, שהוא יחסית מודל מורכב, אבל אז אני יכול לבנות מודלים יותר פשוטים. מודלים שהם מורידים לדוגמה, מורידים את האוקיינוסים. לדוגמה, עכשיו אני לוקח רק את האטמוספירה ומסתכל איך משפיעה התפלגות היבשות, אבל רק על מודל המצפירי, כשאת החלק האוקייני אני מגדיר. או לקחת מודל שאין בו בכלל אין בו בכלל יבשות, אלא אני לוקח עכשיו, יצטיר איזושהי אידיאליזציה של איך היבשות אמורות להשפיע על האטמוספירה, במודל מתמטי מאוד מאוד פשוט, שהוא כבר כמעט נגיש לי מבחינה מתמטית. מה זה אומר נגיש מבחינה מתמטית? זה אומר שאני באמצעים סבירים יכול לפתור אותו עם עיפרון ונייר.
על נייר, וואו.
לקבל פתרונות, מה שנקרא, אנליטיים.
כן.
אז זו השאיפה, זה נקרא, לעבוד עם היררכיה של מודלים. אתה לוקח, אתה מתחיל עם מודל מאוד מורכב, ואז מוריד חלק מהאלמנטים, אבל מנסה לשחזר את אותה תופעה במודל פשוט יותר, פשוט יותר, עד שאתה מגיע למשוואה על דף, משוואה שהיא פתירה, ולקבל איזשהו ביטוי אנליטי. בעולם אידיאלי, זה מה שאתה מצליח לעשות, לא תמיד זה קורה, בעולם אידיאלי אתה הצלחת להבין את התופעה במהות שלה, כי הצלחת לתאר אותה במשוואה עם פתרון,
כן.
ואתה מצליח לשחזר דרך כל ההיררכיה הזו של המודלים, את התופעה הזו, עד שאתה מגיע למודל המורכב ביותר, ואז נהוג לחשוב שזו בעצם, זה בעצם, לשם אנחנו שואפים למעין הבנה בסיסית יותר של, של תהליכים, על ידי הבנה דרך כל ההיררכיה הזאת של המודלים. זה תהליך העבודה שלי, כן? הבעיה עם, עם אקלימים מרוחקים יותר, זה לא בעיה, זה גם יתרון לפעמים, כי אתה יכול לפרסם בנייצ'ר מאמר על משהו שיש איזושהי נקודה אחת, אולי איפשהו באיזשהו אי בקריבים שיכול להיות בכלל קשור, כי אין כל כך, אין כל כך עדויות פיזיקליות שיכולות להגיד לך, אתה צודק או טועה.
כן.
אתה יכול לפרסם כל מיני דברים אקזוטיים, ולפעמים לא קשורים ולא נכונים, אבל הם אקזוטיים ומעניינים, אז קל לפרסם אותם.
והכל בתולי, אז צריך לעשות הרבה מאוד השערות.
וזה עושה רעש, כן.
כן.
אז זה יתרון וחיסרון מסוים של התחום. התופעה האחרת שדיברנו עליה, שיותר קרובה אלינו, בזמן, ה-African Humid Period, הסהר הרטוב, זו תופעה שהיא מצריכה ממך כמדען, הרבה יותר ביקורת, כי פשוט יש נתונים, אתה לא יכול, אתה לא יכול לשער מה שאתה רוצה ולבוא עם מודלים מופרכים, כי פשוט אתה מהר מאוד תגלה שאתה טועה, ואתה חייב להסביר תופעה מאוד מסוימת.
וואו, יפה, אני שמחה להבין שבאמת על 6,000 שנה אחורה כבר יש ממש נתונים.
כן, יש ויכוח, כן, לדוגמה, כמעט ואין ויכוח על כך שבצפון הסהרה היו לכל הפחות משקעים שהם גבוהים במעל 100 או 200 מילימטר לשנה. מה זה אומר?
זה לא יבש.
זה לא היה טרופי לחלוטין, אבל כנראה שמדשאות, סוואנה, כן התקיימו שם. יש אבל גם עבודות שטוענות שבאזורים צפוניים, בצפון אפריקה, היו אגמי ענק. בדרפור, היבשה היום, לדוגמה, יש מאמרים שטוענים שהיו אגמי ענק.
כן.
ושמצריכים כמויות משקעים של מאות מילימטרים בשנה, שזה באמת קצת נשמע מופרך, זה כנראה מופרך. העבודה שאני חלק ממנה היום קצת מנסה להפריך את העבודות האלה, זה באמת לא הגיוני, באמת לא באמת כנראה היו מעל מאות מילימטרים בשנה בצפון אפריקה.
כן.
אבל ללא ספק, לדוגמה, אגם צ'אד היה בגודל של ים סוף בערך בתקופה ההיא, שזה עצום.
כן, זה עצום.
אחת הסיבות להתמקדות באגמי ענק היא המחשבה שאגמי ענק הם סוג של תנאי הכרחי לקיום של ציוויליזציות מפותחות יותר, ואולי זה אפשר לאפריקה או לצפון אפריקה לעבוד גשר יבשתי, התרבויות שהיגרו מאפריקה לכיוון אירופה וכן הלאה, אז יכול להיות שהיה לזה משמעות אנתרופולוגית גדולה, אבל לא בטוח שהתרבויות האלה לא יוכלו לעבור דרך צפון אפריקה גם עם סהרה שהוא ירקרק ולא מאוד מאוד ירוק.
כן.
אז יש לזה גם הקשרים אחרים, ארכיאולוגיים או אנתרופולוגיים, והתקופה הזאת, מה שנקרא המיד-הולוסין.
מיד-הולוסין.
התקופה שהיא בערך מלפני 12,000 שנה ועד ימינו נקראת ההולוסין, אוקיי?
כן.
רק כדי לקבל אולי עוד נקודה אחרת בזמן, עידן הקרח האחרון הסתיים בערך לפני 20,000 שנה, אוקיי? ומאז ועד היום ישנה התחממות הדרגתית,
כן.
של כדור הארץ, נסיגה של הקרח והתחממות הדרגתית. והמיד הולוסין היא נקודה מעניינת מפני שהטמפרטורות ככל הנראה הממוצעות היו יותר גבוהות מימינו. הטמפרטורה הממוצעת הייתה כנראה משהו כמו חצי מעלה יותר גבוהה מימינו.
אז עולה השאלה מה קרה למגמת ההתחממות? מה היא לרגע ירדה ואז חזרה לעלות?
איך זה יכול להיות?
כן.
שהכמות הגזי חממה היו נמוכים יותר, אבל הטמפרטורה הממוצעת הייתה כנראה גבוהה יותר.
מה קרה שם?
לא יודעים. באמת לא יודעים.
אוקיי.
וכנראה שמעט התקופה ועד היום הייתה בערך התקררות. אם אתה חושב בסקלות של אלפי שנים, אז למעשה הייתה התקררות מאז ועד ימינו.
כן.
זה אחד. והסהרה היה רטוב. עכשיו, כנראה שחלק מאוד משמעותי מזה, זה השינויים, מה שנקרא שינויים אורביטליים. השינויים של איפה כדור הארץ נמצא ביחס לשמש, בתנועה שלו מסביב לשמש. בסדרי זמן כאלה, האינקלינציה של כדור הארץ, זאת אומרת, הזווית שלו,
כן.
ביחס למשטח שהוא מייצר כשהוא מסתובב סביב השמש,
כן.
כרגע, כיום היא 23.5 מעלות בערך. אז האינקלינציה יכולה להשתנות, והיא באמת השתנתה קצת, לאורך עשרות אלפי, או 6,000 שנה האחרונות. וגם עוד פאזה שקצת קשה יותר לתאר אותה, זה מה שנקרא פרססשן. אני אסביר. המסלול של כדור הארץ מסביב לשמש הוא אליפטי.
כן.
זאת אומרת שיש נקודה במסלול שלו סביב השמש שבה הוא יותר קרוב לשמש, ויש נקודה שבה הוא רחוק מהשמש יותר.
נכון.
עכשיו, כיום, ההמיספירה הדרומית פונה לשמש בנקודה שבה כדור הארץ הוא הכי קרוב לשמש. לפני 10,000 שנה, זה בדיוק ההפך. ההמיספירה הצפונית פנתה לשמש בנקודה שבה כדור הארץ הכי קרוב לשמש. זה נשמע קטן מאוד, אבל זה הוביל לשינוי של בערך 7% בכמות הקרינה שהגיעה להמיספירה הצפונית בקיץ הצפוני. עכשיו בוא נראה עד כמה באמת אתה היית תלמידה טובה.
אוקיי.
התחממות עודפת של המספירה הצפונית ביחס לדרומית, כנראה גם מסיטה את אזור התכנסות הבינטרופי ואת רצועת הגשם צפונה.
הבנתי. הצלחתי.
יפה.
וגם אתה הצלחת להסביר לי. אוקיי, וזה מה מספר לנו?
הסברה היא כזו שבאמת כתוצאה מהתחממות, הקרינה העודפת הזו של המספירה הצפונית, כתוצאה מהשינויים בפרססשן, בפרסציה, המספירה הצפונית קיבלה 7% יותר קרינה, אזור התכנסות הבינטרופי ויחד איתו רצועת הגשם נעו צפונה, וזה אמור להסביר את הסהר הרטוב. זו התפיסה כאן. יופי, הכל עובד.
כן.
מצוין. עכשיו בוא ניקח את זה, ניקח את כל ההבנה הזו, ונשים אותה בתוך המודלים של האקלים הכי מתוחכמים שיש לנו כיום.
כן.
נשים את האילוצים האלה של השינויים בקונפיגורציה האורביטלית של כדור הארץ ביחד לשמש, ונקבל את הסהר הרטוב. התשובה היא, זה לא קורה.
לא קיבלנו סהר הרטוב?
לא, לא.
אז מה הפך רטוב? מה התיירק?
אז זה מה שלא מובן. זה אחד הפרדוקסים הגדולים, ואחת הדברים השאלות הפתוחות, בגלל זה שאלה כל כך פתוחה, כשלוקחים את המודלים האקלימיים ואומרים, אוקיי, בוא נחמם את המספירה הצפונית ב-7% יותר, לא מקבלים את הסהר הרטוב.
שוב אנחנו עולים על המודלים האלה ומצקצקים בלשוננו.
ופה נשאלת השאלה, האם המודלים בעייתיים, או האם זה לא באמת הכוח המניע של הסהר הרטוב?
אולי אנחנו מפספסים עוד מלא השערות, עוד מלא תהליכים.
אז זו שאלה מאוד פתוחה, זה... נכתבו, אני לא מגזים, מאות מאמרים על התקופה הזו. עשרות עבודות עם מודלים שונים ותיאוריות שונות. יש באמת עשרות של תיאוריות שונות להסביר למה זה קרה, כי בעצם התיאוריה סדר אפס הזו של שינויים במאזן הקרינתי לא מספיקה.
כן.
החל משינויים, פידבקים, שנקרא משובים שקשורים לדוגמה, טוב, כרגע סהרה הוא יבש, ואין שם בכלל צמחייה. מה קורה שיש צמחייה בקרקע? זה משפיע על התכונות הקרינתיות, וזה משפיע על דברים אחרים, ועל היכולת של האוויר לסוף לחות מהקרקע, וכל מיני דברים כאלה. כשמוסיפים את הדברים האלה, זה משפיע קצת, אבל לא מספיק. ובאמת, לקחו את המודלים האלה, שיחקו עם כל הכפתורים, מסובבו את כל האלה, לא מספיק. לא מספיק בשביל לייצר סהרה טוב.
אז מה אתה עושה עכשיו עם כל הדבר הזה שככה יש לך הרבה נתונים והרבה אנשים שניסו לסדר את זה? אז מה אתה היום עושה במחקר
כן,
הזה?
אז,
כדי לנסות אני, כן להגיע אז, לתשובה.
אז, שוב, השאלה היא עדיין פתוחה.
כן.
אני במחקר שלי לנסות להבין את התקופה הזו. קודם כל צריך להבין יותר טוב באמת, האם באמת השר, באמת עד כמה היה רטוב.
אוקיי.
זאת אומרת, יכולת שהמודלים צודקים. יכולת שהחוקרים שחקרו את התחום, אולי בשפה, לא יודע, עפו על עצמם. הם לוקחים תופעה אקזוטית, ואומרים, טוב, בוא נקצין אותה כדי באמת שיהיה יותר כיף.
כן.
אז אחד מפרסם שזה היה רטוב, אז אומר, טוב, אולי זה קצת יותר רטוב, אולי פה זה היה קצת כזה. יכול להיות שעל ציר הזמן, התופעה הזו רצו להפוך אותה לקצת יותר אקזוטית ממה שהיא באמת, ואז כן. הגיעו למגה לייקס בצפון אפריקה, שמשהו כנראה שהוא כנראה מופרך. אז צריך באמת להבין עד כמה השר היה באמת רטוב.
אז שוב להזין את הנתונים שהמדע
צברה. לראות באמת עד כמה היה רטוב. אבל גם שם הנתונים היותר שמרניים, שלדוגמה 200 מילימטר בשנה בצפון אפריקה, גם זה המודלים לא מצליחים לייצר. אפילו לא קרוב לזה. אם מתרגם את זה לתזוזה של רצועת הגשם, רצועת הגשם צריכה לזוז בערך ב-5 מעלות, בשביל להגיע באמת לרף התחתון של מה שחושבים שהיה. במודלים האקלימיים, הם לא מצליחים להזיז אותה אפילו ב-2 מעלות.
וואו, זה באמת פער גדול.
כן. אז עכשיו, השאלה אם יש משובים שליליים, זאת אומרת, האם יש משובים שקיימים במערכת האקלים, שמיוצגים איכשהו במודלים, שיכולים למנוע מרצועת הגשם לנוע צפונה. והאמת היא שיש כמה כאלה.
אוקיי.
אחד מהם נקרא המונסון דזרט מקניזם.
שהוא?
שאומר שבאופן אבסורדי, ככל שהמונסון בהודו מתחזק, האקלים באזור ישראל ובצפון אפריקה נעשה יבש יותר.
אוקיי.
אפשר להבין את זה בצורה מאוד בסיסית, באופן הבא. אוויר שעולה צריך גם לרדת. אם אוויר עולה בצורה חזקה יותר מעל הודו, הוא יורד בצורה משמעותית יותר מעל צפון אפריקה וישראל, אז הודו נעשה את רטובה יותר, ישראל וצפון אפריקה נעשים יבשים יותר. מונסון דזרט מקניזם. אז זה מנגנון אחד שיכול להסביר למה בעצם יש אילוצים חזקים על כך שרצועת הגשם מעל אפריקה לאו דווקא יכולה להתקדם צפונה, אפילו כשמחממים את המספר הצפונית, כי יש בעצם משובים שונים שיכולים לגרום דווקא להפחתה בכמות הגשם, עקב כך שחיממנו את המספר הצפונית, באופן מקומי, כמובן.
כן.
באופן מקומי. אז זה מנגנון אחד שאולי מסביר למה כל כך קשה להזיז את ה-ITCZ צפונה. המחקר שלי מתמקד בשני דברים אחרים. אחד, זה מה קורה לסירקולציה באוקיינוס האטלנטי. האם התחממות של הטמפרטורות בצפון האוקיינוס האטלנטי, האם היא יכולה להוביל לשינויים שנראו אז? הסיבה היא שמסיבות כאלה ואחרות, החלק מהם דיברנו עליהם בהקשר של התיאוריה, האילוצים האנרגטיים, אבל גם מסיבות אחרות, טיפה יותר מורכבות מבחינה אזורית, התחממות של הטמפרטורות בצפון האטלנטי יכולה להסיט את ה-ITCZ צפונה באזור אפריקה,
כן.
וגם להוביל התחממות גלובלית גדולה יותר, וזה יכול להסביר את שתי התופעות. אחת, למה הטמפרטורה הממוצעת לפני 6,000 שנה הייתה גבוהה יותר מהיום, ולמה ה-ITCZ באזור אפריקה היה צפוני יותר.
כן.
אז זו סברה אחת שאני מתעסק איתה.
שמנסים לראות אם היא נכונה.
כן. אפשרות אחרת, קצת יותר מורכבת, והיא עננות מאוד מאוד קרוב לקו המשווה. לדוגמה, דבר מאוד מאוד בסיסי ברגישות של מודלים של אקלים, או האקלים באופן כללי לשינויים אקלימיים, היא מה שנקרא ה-cloud feedback. מה זה אומר? המשוב של העננים. אנחנו לא יודעים, ושוב, זה נשמע כל כך מוזר שאנחנו לא יודעים, אבל זאת עובדה. אנחנו לא יודעים איך בממוצע עננים מגיבים לשינויים בטמפרטורה. עננים, למה עננים כל כך חשובים? בפני של האלבידו של עננים, הכמות האור שהעננים מחזירים, מאוד משפיע על הטמפרטורה הממוצעת.
כן.
עכשיו, אם אני מחמם את הטמפרטורה, אם באזור מסוים אני מחמם את הטמפרטורה, וזה מוביל ליצירת יותר עננים, אז יש פה משוב שלילי. כי אני מחמם יותר, אבל אז אני מוסיף יותר עננים, אז שמחזירים יותר אור, אז בעצם יש משוב שלילי שאומר, שמונע מהקרקע להתחמם.
כן.
לעומת זאת, אם כתוצאה מחימום יש פחות עננים, תיכנס יותר קרינה, ותחמם עוד יותר, וזה משוב שלילי. יש הבדל מאוד משמעותי בין משוב שלילי למשוב חיובי.
כן.
ולמעשה, שוב פעם, אנחנו לא יודעים, במודלים הכי מפותחים, אנחנו לא יודעים עדיין להגיד אם יש, בסך הכל המשובים שקשורים בעננים, הם משובים שליליים, או חיובים.
אז אם היה אזור מעונן מעל הסהרה, נכון?
אז לאו דווקא שם. אז הפידבקים שאני מדבר עליהם, הם דווקא באזור קו המשווה.
אוקיי.
הפידבקים שקשורים בעננים בקו המשווה, במידה והם היו חיוביים, כן? הדבר הזה היה עלול, עשוי להוביל להתקררות יותר של הטמפרטורות באזור קו המשווה, וההתקררות הזו הייתה יכולה להשפיע על הנדידה של ה-ITCZ, צפונה או דרומה, אפילו בלי לשנות את האסימטר של החימום בין המספר הצפונית והדרומית.
כן.
זה קשור לתיאוריה שדיברנו עליה קודם, שמקשרת בין היחסים בין התחממות של המספר הצפונית מול המספר הדרומית והנדידה של ה-ITCZ צפונה או דרומה. האנרגיה או כמות האנרגיה שמוכנסת לטרופים באזור קו המשווה, היא מה שמשפיעה על כך שבהינתן שיש חימום עודף של המספר הצפונית והמספר הדרומית, עד כמה ה-ITCZ ינוע צפונה או דרומה. כמות האנרגיה שנכנסת באזורים המשווניים היא גבוהה יותר, אז היעילות של הסירקולציה היא גבוהה יותר, וה-ITC צריך לנוע פחות צפונה או דרומה, בכדי להעביר את האנרגיה הזו בין שני מספרות. כשהכמות האנרגיה שנכנסת לאזורים השוונים היא נמוכה יותר, ה-ITC צריך להגר יותר צפונה או דרומה. האמת היא, זה קצת מורכב, קשה קצת להיכנס לזה פה בפודקאסט הזה. אבל ה-ITC צריך לנוע יותר צפונה או דרומה, בשביל להעביר את אותה כמות אנרגיה. היעילות של העברת אנרגיה היא יותר נמוכה.
כן.
ואז בעצם בלי לעשות שום דבר, אם במקרה יש פוזיטיב קלאוד פידבק, שזו שאלה פתוחה אחרת, שהיא מאוד מאוד בסיסית באקלים, אם יש פוזיטיב קלאוד פידבק, ואנחנו יודעים שהטמפרטורות באזור קו המשווה כנראה היו נמוכות יותר בתקופה הזאת. זה יכול להוביל להסתה משמעותית של ה-ITCZ משני עברי קווי המשווה, זאת אומרת להוביל אותו צפונה ביחס לימינו, בצורה שאולי יכולה להוביל לגרין סהר. עכשיו, במידה והדבר הזה הוא נכון, אז בעצם הרווחתי פה שתי ציפורים במכה אחת. יכול להיות שהצלחתי לקבל עדות לכך שהיו פוזיטיב פידבקס. פתרתי באמת שאלה סדר אפס, לא פתרתי, או קיבלתי עדות לכך שאחת השאלות הכי פתוחות באקלים, האם הקלאוד פידבק הוא פוזיטיב או נגטיב? אז יכול להיות שיש עדות לכך שהוא פוזיטיב או נגטיב. אם התיאוריה הזו מצליחה להסביר את התזה של ה-ITCZ, זה אחד. ושתיים, הסבר
לאפריקן
הומיד פיריד. אז זו סברה שאני מתעסק בה כרגע, יכול להיות שהיא מופרכת, אבל זו סברה אחת ש... לכל הפחות, תאפשר לי להבין משהו לאקלים ככלל, ולאו כן. דווקא את הגרין סהר.
איזה מדליק שגם אפשר ללכת אחורה, זה ממש מעניין. באקלימים.
כן, כן. זאת אומרת, יש... זה אינסופי.
בדיוק, אני אומרת לעצמי, אחרי שתסיים עם זה, ייקח לך בטח עוד הרבה שנים, ועד שתגיע לשלב הזה, אבל אחר כך יש לך עוד קר פורה של חיפוש אחר אקלימים
כן,
נוספים.
ועדיין יש המון מקום להיות מופתע, אתה מגלה כל הזמן דברים אחרים, אתה מגלה שסירקולציה שלא חשבת שהתקיימו, פתאום אתה מגלה, ואז צריך להסביר אותם.
כן. אני שמחה שעשינו את השלושה פרקים האלה, כי גם אפשרת לי ללמוד על תהליכי המחקר, לא רק על התוצאות, או על המשפטים הכי חשובים מהמחקרים. אני אוהבת את זה, אני אוהבת שגם למדתי על התהליכים, ועל המורכבויות, ועל המודלים, אז ממש ממש תודה לך.
תודה לך.
אנחנו נסכם את הפרק השלישי, ונסכם בעצם את כל מה שעשינו ביחד. בזכות מודלים מורכבים, שמתחקים אחר האקלים הנוכחי, ומנסים ללמוד אותו, וחוקרים וחוקרות שעמלים גם על הבנת אקלימים מרוחקים, אפשר להתבונן אחורה בזמן, לא רק אלפי שנים ומיליוני שנים, אמרת אפילו מאות מיליוני שנים אחורה. שזה מטורף. ככל שנרחיק, יהיו לנו פחות נתונים, ונצטרך להשתמש במודלים מופשטים ולשאול שאלות בסיסיות יותר. ככל שנתקרב, אלפי שנים אחורה מהתקופה הנוכחית, למשל, נגלה שהמדע אסף נתונים אמינים, שאנחנו אמורים ואמורות להיות מסוגלים לשחזר על ידי מודלים של אקלים. החידה היא שלמרות הנתונים האמינים והמודלים שמייצגים את כל מה שאנחנו יודעים ויודעות על מערכת האקלים, אנחנו לא מצליחים לשחזר את המצבים האקלימיים שאנחנו יודעים שהתקיימו. בימים אלה אתה מתמקד בשני מחקרים. האחד הוא ניסוי שבוחן את אפקט תזוזת היבשות על האקלים, לכן דיברנו על יבשת פנגאה.
היא מהווה איזשהו מקרה קיצון שבו הייתה בלוק אחד של יבשה מקוטב ועד קוטב.
כן, והמחקר השני מנסה להסביר מדוע הסהרה היה רטוב ומדוע אנחנו לא מבינים למה הוא היה רטוב בערך לפני 8,000 שנה.
נכון מאוד.
המון המון תודה לך, דוקטור אורי אדם, מרצה בכיר במכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית בירושלים. באמת, באמת תודה על יופי של פרקים.
תודה
על הזמנה. בשמחה. תודה גם לתמי ממסטבלוב שכתבה את התחקיר, לאייל שינדלר שהביא את התוכנית לשידור. אני גיל מרקוביץ', תודה לכם על ההאזנה. לפודקאסטים נוספים אפשר ורצוי להיכנס לכאן.org.il/podcast. נשתמע.